ברוכים הבאים לפרק חדש של מועדון המתעשרים החדשים, והיום אני עם תהילה דביר, תהילה מומחית בלעבוד עם יזמים, בעלי הפרעת קשב וריכוז. עכשיו, לפני הפרק לא ידעתי אם לי יש הפרעת קשב וריכוז, וגם בטח שאני לא אענה לכם את זה עכשיו, כי אני אתן לכם טיזר כדי שתוכלו לשמוע את הפרק, אבל זה היה פאקינג מעניין. למדנו מה מייחד את היזמים האלה, למה, כאילו, בדיעבד קראתי להם סוסי פרק, שזה, אגב, שהכי אהבתי לעבוד איתם, אבל איפה הם דופקים את עצמם, ואיפה הם דפוקים, ומה הם צריכים לעשות כדי באמת להצליח לאורך זמן, כי אנשים כאלה יכולים להצליח לפרקים ממש מהר, אבל אז הם נופלים ומתרסקים. למדנו איך למנוע את ההתרסקות הזאת, ושוב, גם הבחנו את וולר, האם וולר הוא בעל הפרעת קשב וריכוז, או שהוא סתם גרמני מהאחרת. בואו נבדוק! אנחנו יוצאים לדרך. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מועדון ה-100K, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום פונה לעצמו או לכל החיים דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה, תירוצים או תוצאות. יאללה, מתחילים. מה הולך נחשים ונחשות, ברוכים ובאים לפרק חדש מועדון המתעשרים החדשים, והיום איתנו תהילה דביר, ועכשיו אנחנו הולכים לבדוק אם יש לוולר, וגם לכם, גם לך ולך בבית, כיזמים, הפרעת קשב וריכוז, ומה זה אומר לגבינו אם יש לנו הפרעת קשב וריכוז. תהילה דביר, בוא נתחיל. איך אני יודע אם יש לי הפרעת קשב וריכוז?
אז קודם כל, הפרעת קשב וריכוז זה משהו שהוא מלווה אותנו הרבה זמן, אפשר להגיד מהגן. לתחילת החיים. יש הרבה אנשים שזה מגיע להם פתאום באיזשהו אירוע של חיים, אבל האתגרים העיקריים זה איזשהו משהו שמלווה אותנו כל רגע ורגע, כל דקה ודקה.
בסדר, אבל אני היום לא הובחנתי, ועד שם בסדנה שעשינו, הסתכלת עליי מהצד ואמרת, יודע, אולי יש לך.
אני טועה לגביך, או שיש לך, או שיש לך משהו אחר לגמרי, כי אתה מאוד 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 מתמיד, שזה משהו ש... הפרעת קשב וריכוז, קשה להם מאוד להיות dedicated למטרות שלהם. זה משהו שהוא מאוד קשה. אז מאוד קשה להתמיד, מאוד קשה להיות עקבי. אחד הדפוסים העיקריים בהפרעת קשב וריכוז, זה דפוס המיידיות, התגובתיות, הטווח הקצר. הקושי
לעכב
תגובה. קושי לעכב תגובה.
רגע, גם אני פה, רגע, בוא נחשוף. את ראית אותי לפני שאנחנו מקליטים, אני לא בדיוק הבן אדם הכי סבלני שיש. אני כזה, נו כבר, בוא נקליט, אנחנו מאחרים בשלוש דקות, התחלנו באיחור, מה זה הדבר הזה? צדד את התאורה, שים לי את התאורה הזאת, יאללה, let's do it. זה קשב, זה כאילו מאפיין של...
זה לא חייב להיות מאפיין של קשב וריכוז, זה יכול להיות מאפיין של שליטה מאוד גבוהה.
שסתם בן אדם חרא, אתה אומר.
סתם בן אדם שרוצה שהכל יהיה בדיוק לפי מה שהוא רוצה, ואיך שהוא רצה, ואיך שהוא תכנן מראש, זה גם קשור לקשב וריכוז, אבל לא רק. הקושי העיקרי בקשב וריכוז זה להיות באיזשהו רצף של 1, 2, 3, 4, 5. מה שקורה זה ש...
לעבוד,
לעבוד בצורה מסודרת. כן, למשל, יש כמה דפוסים. זה בסוף איזשהו מנגנון. אפשר לשים בצד רגע את ההבחנה, את ההפרעת קשב וריכוז שהרפואה קוראת לה, ולהסתכל על זה כמנגנון מוחי מסוים. המנגנון עובד בצורה כזאת. אצל בן אדם רגיל, יש מנגנון שנקרא שומר סף, שעוזר לו לשמור על כל מיני גירויים מהסביבה שהם לא רלוונטיים לעכשיו. בן אדם הפרעת קשב, אין לו את המנגנון הזה. אין לו שומר סף, שומר סף נרדם בשמירה, וכל הגירויים מהסביבה נכנסים לתוך המערכת. עכשיו, כשגירוי נכנס לך לתוך המערכת, אוטומטית המיינדסט שלך אומר לך, אם הגירוי נכנס, כנראה שאני צריך להגיב אליו, כי הוא כנראה דחוף. ואז כל גירוי שנכנס מהסביבה,
אין מסננת, אומרת.
בדיוק, אין מסננת, ואז הקשב פשוט נגנב.
זאת אומרת שאנשים עם הפרעת קשב וריכוז לא מסתובבים עם, כמו שאני מסתובב עם טלפון במצב השתק טוטלי. אין התראות, אין צלצולים, אין זמזומים, כלום. תמיד שקט.
אם הם מודעים לדפוס התגובתי הזה, אז הם עובדים הרבה על לנטרל אותו. אני למשל, אחת העבודה העיקרית שלי זה לנטרל את כל הגירויים שגורמים לי להגיב כל הזמן. אז הטלפון מושתק, ויש לי שלוש טלפונים.
לא, אבל כאילו, התכוונתי למצב מוחי, לא, לאו דווקא בטלפון ספציפי.
בדיוק, כן, נכון, אז מצב מוחי שכל דבר...
אין לי מצב סיילנט במוח, כאילו, אני לא יכול לשים סיילנט, שקט, כאילו, get the fuck out of my life, אני תוקע אותו.
מאוד קשה להיות באיזשהו רגע כזה שאין בו כלום, ששום דבר לא קורה, שאין בו גירוי. כל זה קורה בגלל בעצם חוסר בדופמין, שזה קשור ב-DNA, קשור ב-DNA שלנו, שהעונה הקדם-מצחית שמפרישה דופמין, גורמת לזה שיש פחות דופמין במערכת.
פחות?
פחות דופמין.
הייתי אומר שדווקא יש יותר, לא?
יש יותר, כנראה באזורים אחרים.
אוקיי,
באזור של העונה הקדם-מצחית, שהיא בעצם אחראית על הניהול, שזה אומר ויסות, קבלת החלטות, ריכוז, מיקוד בדבר אחד, לעבור מדבר לדבר בצורה פשוטה. פשוט אתה עובר ממשימה למשימה, סיימת...
זאת מאוד מתודי, כאילו, וגרמני.
בדיוק, כן. עכשיו, בהפרעת קשב, הדפוס הוא, בגלל שאין את הסנן, וכל הגירויים נכנסים, אז כל רגע, עכשיו אתה בגירוי הזה, ואז פתאום נכנס עוד גירוי, אז אוטומטית הקשב שלך הולך לשם, מאוד קשה לך לתפוס את הקשב.
ממש לא נראה לי שיש לי הפרעת קשב וריכוז, אם ככה.
מצליח להתרכז, כמה זמן אתה מצליח להתרכז?
וואו, אני יכול להתרכז המון זמן, בסדר במשהו, ולמעשה, שרק הגעתי לתל אביב, היה לי עסק לתרגום, ובשלב סלם היה לי ממש משעמם לעבוד בבית, ומה זה עשה אותי דיפרסט, כאילו שהייתי צריך לתרגן את המסמכים חסרי סוף מאוניברסיטת חיפה שזיינו אותי גם, הם שוכרו לי, אמרתי להם דף 45 שקל, אמרו אין בעיה, אז עשו לי, שוכרו לי בפקס, אז זה הפקסים, שתי דפים של A5, כאילו דחוסים אחד לשני, ואז קוראו לזה דף אחד, אז קיצר, הייתי לוקח את הלפטופ והייתי הולך לבתי קפה, ואז גיליתי שאני מסוגל לעבוד בבתי קפה, למרות כל הגירויים, זה דווקא עושה אותי אולטרה יותר מרוכז. כל הגירויים, כל הרעש הזה של המצרים ושל זה, וכל הרחש בחש הזה סביבי, ועד היום זה ככה. כאילו ברגע שאני נכנס למשהו, העולם משתתק, לא אכפת, כאילו, הילד שלי שבר רגל, בסדר אחי, כאילו, תתמודד, אני אבא עובד, כאילו, אל דבר איתי בכלל.
וכשאתה צריך לעצור עכשיו, נגיד לך להוציא את הילדים מהגן, אז צריך להתאמץ בשביל לצאת מהמקום הזה?
לא, אז אני יודע שזה, יש לי את הטיים, בערך 4:10 לצאת מהבית, ללכת עוד 10 דקות, כבר תכללתי את זה, אז זה בסדר. פעם אני אגיע ב5 לפעם ברבע לה, אבל...
כשאתה מתכנן משימות, כשאתה מתכנן לוז, כשאתה מתכנן מטרות לאותו יום, אתה מצליח לעמוד בהם?
ברור.
ב100%.
ברור, 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 ברור. צד את המאדר פאקרס האלה. מה זה צד אותם? תקשיבי, מה זה צד אותם? יש לי גם, כאילו, אני כל כך מטומטם, שפיתחתי אפליקציה בשביל עצמי לדבר הזה שנקראת פולס, בסדר? שהיא שואלת אותי, אני יכול להראות לך, מה הם שלושת הגדולים שלך להיום? אני מגדיר בבוקר, אני מגדיר, אני כאילו אומר, אם עשיתי בערב, אני מפספס אחת בשבוע אולי.
זה הקטע אצל אנשים הפרעת קשב, הם שמים לעצמם מטרה בבוקר, אחרי שעה הם כבר לא זוכרים את המטרה, כי נכנסו כל כך הרבה דברים למערכת.
וואו, אוקיי, כן.
בוא נדמה רגע סיטואציה של יזם, קם בבוקר, יזם עם הפרעת קשב וריכוז, איך נראה היום שלו? סבבה?
יאללה,
הוא
בוא.
הולך לישון עכשיו, זה כבר מתחיל מהלילה, הוא הולך לישון כנראה מאוחר, כי הוא סוחב משימות שהוא דחה מאתמול, ואז שהוא הולך לישון, מאוד מאוד קשה לו לעצום את העיניים ולישון. הוא חושב על מה הוא צריך לעשות מחר, וכל מיני דברים בראש שלו, והוא אומר מחר...
זה רק קשב וריכוז?
גם, יש לו הרבה דברים שהם קשורים, אבל כשהם קשורים ליזמות, אבל כשזה קשב וריכוז, זה הרבה יותר רוצה.
אוקיי.
אז הוא אומר מחר בבוקר...
אז את אומרת גם, שנייה, סורי, את אומרת גם, שגם הווליום שכל אחר הזה ממש גבוה בראש.
העוצמה גם הרגשית, העוצמה הפנימית.
זה לא זה כל שקט כזה, טוב, נו, תשים אותי על שקט ותלך לישון.
לא, מנהל מפרט קשב, המוח שלו הוא אינטנסיבי מאוד מאוד מאוד. יש בו המון 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 גירויים. רוב הזמן הוא יהיה מוצף ויהיה לו מאוד קשה לקבל החלטות, ויהיה לו מאוד קשה להניע את עצמו לפעולה. אז בואו נראה מה קורה ליזם, הוא הולך לישון, הוא מחליט שמחר בבוקר, הכל הולך להיות כמו שעון.
די, אני מסודר.
מסודר,
מהר. כבר הזין הזה אמר לי שלושת הגדולים, יש שלושת הגדולים מחר, יהיה את המהלך גיימצ'ר של השבוע,
מחר אני אעשה את זה, ואני אסיים מוקדם, ואני אחזור הביתה, ואני סבלנות לילדים שלי, ואני אצא עם אשתי לדייט, ואני אלך לישון מוקדם, ואני אעשה מדיטציה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה הכל, ואני אהיה מחר. ככה.
זה נשמע כמוני, רק שזה...
רק שזה לא קורה.
רק שזה לא קורה, חוץ מגם לצאת דייט עם אשתי זה לא קורה, בסדר.
קמי בבוקר, קם בבוקר. טוב, קם, יכול להיות שהוא לא ישן טוב בלילה, מתעורר. עדיין יש לו איזושהי מוטיבציה, היום הולך להיות טוב, ואז ישר מתחילים להיכנס כל מיני דברים, ואוטומטית הוא מגיב אליהם. זה הדפוס אוטומטי.
מה זה כל מיני דברים?
הודעה מהרואה חשבון, הודעה מלקוח, טלפון, נשפך לו הקפה, הבן שלו, לא יודעת מה, כל מיני דברים שלו יום יום, מאוד קשה לו להתעלם מהם. הדפוס האוטומטי זה ישר להגיב לשם, ישר ללכת לשם. פתאום, סתם הולך, מכין קפה, מתיישב בטלפון, שוכח שבכלל עכשיו, זה כאילו, איזה
מיליון... זה להכין את הילדים לגן, שוחה שם בטיקטוקים, באינסטגרם,
צוח כדי הילדים...
וואט דה פאק, מה קרה כבר 8:30, כאילו שיסורים את הגן.
מגלה שכבר צריך להגיע, כל הזמן הוא באיזשהו מרדף מצד אחד, מצד שני פתאום הוא באיזושהי השעיה ועצירה של חוסר פעולה.
הבנתי, אז זה כאילו שאת עוזרת גם לחשוב על איך שאני עובד ואיך שאני פועל, והסקריפט הבלתי נראה הזה שרץ לי בראש בכל רגע נתון, אז יש לי סקריפט שנקרא סקריפט טיים, אוקיי? לי בראש, אישית, כן, שאני עובד. גם עכשיו, אפילו שאנחנו מקליטים בפודקאסט, אני יכול להגיד לך שאנחנו 12, עכשיו 12 ו-13 דקות, לא, ו-10, שיט, אוקיי. בסדר, אבל אני לא אפספס בהרבה אף פעם.
אתה לא מאבד את תחושת הזמן שלך פתאום.
לא,
אתה מאוד מודע לזמן.
עידו יכול להגיד לך שאנחנו מגיעים לשעה בפודקאסט גם, אני מרגיש את זה פיזית, ואז אני מסתכל עליו, הוא מכיר את המבט כבר, ואז הוא עושה לי ככה, כן, לא, ובכמה בקצת. כל מיני, יש לי איזה סקריפט של זמן שאומר לי, מה המשימה הבאה, כאילו, כמה זמן יש לי עוד למשימה הזאת, פחות או יותר, זה לא אובססיבי, כן, זה כיף לי, כן?
ככה מוח שחובד, זה
כן, כן, אפילו שאני עושה דברים בפלואו, כאילו,
אז תמיד היית כזה או שפיתחת את זה, היית כזה מאז שהיית צעיר, בצפר?
לא.
איך היית כתלמיד, נגיד?
לא, הייתי תמיד בינוני מאוד, כי שמתי לימודים, אז מה? אז זה גם משהו שהפריע לי שאמרת מקודם, ש נראה לי לכולם יש הפרעת קשב וריכוז שאנחנו לא מתעניינים במשהו, לא?
נכון, לאנשים שהם בעיקר יצירתיים או יזמים, מאוד קשה להם להיות במקום שהם לא רוצים להיות בו, שהוא לא משרת אותם עכשיו.
לא קשה להיות.
אבל אנשים, יש אנשים, הרבה אנשים רגילים.
מת בנשמה כדי
שאני מכירה שאוקיי, צריך לעשות משהו, צריך לעשות אותו, זה משנה, זה מעניין אותי או לא מעניין אותי, צריך לעשות את זה, זה אני עושה אותו.
אז זה לא קשב וריכוז, זה פשוט שכיר, או באתי להעביר את הזמן בעולם הזה, לבין באתי לעשות אימפקט, באתי לעשות משהו גדול, או בא לי ליהנות, פאק איט, כאילו, לא רוצה עכשיו להיות בכיתה המפגרת הזאת.
נכון. אז יש אנשים שהם גם שיש להם את הדפוס היזמי. עכשיו, יש אנשים שיש להם הפרעת קשב, ויש אנשים שהם יזמים, לא כל היזמים, יש להם הפרעת קשב.
רגע, 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 שאלה. הפרעת קשב וריכוז. זה יש הפרעת קשב, ויש הפרעת ריכוז, ויש כאלה שיש להם שניהם, או שזה גם מתחלק?
יש שני סוגים, בעיקרון לפי הרפואה. יש ADHD, שזה הפרעת קשב ופעלתנות יתר, שזה היפראקטיביות, ששם יש התמכרות לתנועה, כל הזמן צריך איזושהי תזוזה מאוד קשה לשבת, לשבת על התחת. ויש ADD, שאתה יכול לראות ילד, הוא יכול לשבת עכשיו שעה וחצי, והוא כולו באיזה חלום כזה, הוא לא פה, הוא לא איתך, אבל הוא עם עצמו, ובראש לו, הוא חי שם באיזושהי, הוא חולמני כזה, הוא איתי, הוא לא בקשב.
זה בלי ההיפראקטיביות, בלי ה-H, כאילו.
זה בלי הפעלתנות יתר, כן? אז יש שני סוגים כאלה. אז שני אלה זה הפרעת קשב, או קושי לגייס את הקשב, גם אם אתה חולמני או גם אם אתה זה. פשוט הכלים כנראה יהיו אחרים. כילדים, ההיפראקטיביות הוא משהו שהוא יותר בא לידי ביטוי, וכבוגרים, בסוף אנחנו יותר, אנחנו מתמתנים קצת. למרות שהמון ספורטאים, אפשר לראות שהם עם הפרעת קשב וריכוז, המון מטפסים, למשל, שאני מכירה, המון אנשים שהם בסוף מוצאים את הפורקן בפעילות ספורטיבית אינטנסיבית מאוד, ששם הם מצליחים לפרק את כל האנרגיה הזאת. ומה שאני מאוד מאמינה בו זה שהפרעת קשב בסוף היא כמות אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, שצריך ללמוד איך לווסת אותה. עכשיו, נחזור...
לנווט אותה, לטייל אותה
למקומות שטובים. לנווט אותה למשהו שהוא יצירתי ושאתה טוב בו. ואם אנחנו רגע נסתכל על כל הרשימה של היזמים שיש לנו כאן, של, שמוכרים, שהתמודדו עם הפרעת קשב וריכוז, יש להם אנרגיה מטורפת. כל אחד בא והביא משהו מטורף ועשה דברים מטורפים, והוא שם את עצמו במקום שבו הוא הכי טוב. הבעיה היא, ואם אני חוזרת למה שאמרת, לכולנו בסוף יש איזשהו קשב וריכוז, נכון, לכולנו יש קשב וריכוז בסוף. לכולנו, כל אחד זה סקאלה, לכולנו יש את הקושי של הקשב והריכוז, גם כי אנחנו חיים בעולם מאוד מודרני, שיש בו ריחוק מהטבע האנושי, ריחוק מהטבע הפיזי. אנחנו חיים לא במקום שאנחנו צריכים לחיות בו כאנושות. אנחנו רחוקים מהטבע, אנחנו אוכלים זבל, אנחנו לא מתאמנים כמו שאנחנו צריכים, אנחנו חשופים לטכנולוגיות ולרעלים וכאלה
רגע, דברים. רגע, הערה למאזינים ולמאזינות, היא מדברת עליכם ולא על וולר. אוקיי, כן, בוא נמשיך. עכשיו, שונאים אותי, שונאים אותך, וולר, אוהב גם אתכם. כן.
וגם עליי, גם לי לפעמים, אני גם אוכל את זבל, למרות שתזונה וחיבור לטבע ומדיטציות, אלו הכלים העיקריים שאני משתמשת בהם ביום יום
שלי. נראה לי קשה פי אלף לעשות מדיטציה כאדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז.
לקח לי שנים. היום, אחרי 5-6 שנים שאני עושה מדיטציות, אני יכולה להיכנס למדיטציות ושם להיות ב...
איזה מדיטציה את עושה? מה בדיוק?
רוצה שאני אמלות אותך מדיטציה מגניבה.
התרדימיות, המסכנים, הם נוהגים עכשיו, וואי, את יודעת מה יקרה להם, זה תאונות עם סמי-טריילרים עכשיו, אני יודע, אולי בעזה וזה, נרדמים על הנמר, נכנסים באיזה בית.
זה מדיטציה אבל... שעוזרת לריכוז, okay. שהיא מדיטציה שהיא עוזרת להיכנס לריכוז ולצאת, ולצאת ממצב של ריכוז.
אוקיי. Okay.
זאת מדיטציה שנקראת מדיטציית
לחידה. את כבר מתחילה להפעיל את הכל של המדיטציה. אני אומר לכם, נוהגים. אנחנו צריכים להיזהר, אני לא צורק.
אז בסוף.
אוקיי.
בסוף, אני אעשה לכם הקלטה ואני אשים את זה בבינק של הפודקאסט.
אוקיי.
אז מדיטציות, שבסוף, מה מדיטציה עוזרת לעשות? היא עוזרת לחזק את הסנן הזה. אם אנחנו חוזרים, אתה רואה כמה אני עוברת מדבר לדבר?
גם זה ככה בפודקאסט, זה בסדר.
ככה זה גם בחיים. אז אותו יזם, אני לא יודעת אפילו לאיזה נקודה לחזור. בקיצור, אותו יזם שאנחנו מדברים עליו, קם בבוקר, כל שנייה משהו אחר השיח את דעתו, עד שהוא מצליח להתיישב. יש לו 5 משימות פתוחות, ואז הוא עובר ממשימה הזאת למשימה הזאת, וכשהוא מתחיל את המשימה הזאת, הוא אומר, אבל זאת יותר דחופה, ואז הוא עובר למשימה הזאת, ואז הוא אומר, אבל אם אני, בשביל להגיע לזה, אני צריך קודם ללכת לזה, כי הוא לא קיבל החלטות נכונות בבוקר, כי גם הקושי לתכנן יום שהוא מותאם לזמן שלך, למציאות שלך, לאנרגיה שלך, למטרות הארוכות טווח שלך, מאוד קשה.
את אומרת, יום זה כבר מטרה ארוכה טווח בפני עצמה.
בטח. אני מלמדת אותה מההתחלה. קודם כל, אנחנו מתכננים יום. רק יום.
אוקיי.
מתכננים יום אחד. אחר כך אנחנו מתחילים לעבוד על שבוע, אחר כך על חודש, אחר כך אנחנו כבר מתחילים לחבר יותר את המטרות לחזון.
אוקיי.
עכשיו, היזם עם הפרעת קשב, לרוב הנטייה שלו, הדפוס שלו, יהיה לכבות שריפות. הוא יעשה את הדברים הדחופים, כי הכי קל לא לקבל משם דופמין, לקבל משם גירוי, שחיבית השריפה, שטיפלת באיזושהי בעיה, זה הכוח של יזם עם הפרעת קשב וריכוז. לפתור בעיות, לכבות שריפות. זה כוח על.
לכבות שריפות זה לאו דווקא לפתור בעיות אסטרטגיות, זה לפתור בעיות טקטיות. עכשיו
בדיוק, זה הבעיה.
חדר המנועים שנשרף, טוב, אני עוד פעם יורד עם המדפק, עושים אימא של העסק הזה, כזה, כאילו.
אבל זה החוזקה, בגלל זה עכשיו היו לי הרבה חיילים במילואים, לקוחות שחזרו ואמרו לי, וואו, תהיה לה, אני הייתי בסי שלי, שמה. כי לא הייתי צריך לתפעל דברים.
מישהו חשב בשבילי.
יש לי מטרה, אני יודע בדיוק מה המטרה, אני יודע בדיוק מה השלב הבא. אז בן אדם עם הפרעת קשב צריך כל הזמן להיות מכוון מטרה, כל הזמן להבין מה המטרה שלי היום, איך אני בונה את התכנון יום שלי, שהוא לא ממוקד באיזה משימות אני צריך לעשות, אלא מה המטרות שלי היום, מה אני רוצה בסוף היום לצאת, עם איזה תוצאות אני רוצה לצאת בסוף היום, ולפי זה הוא צריך לפעול.
יש לי שאלה. כשאני מתארת עכשיו את ההתנהגות הזאת, קאי מעצבן אותי בבוקר, הילד, הבן שלי כאילו, בן 4 שניות, כמעט כל בוקר זה מעצבן אותי, אני משתדל לא להתעצבן, שאני איפה אני כן מתעצבן, ושאני לא איפה אני זורם איתו. מה שקורה זה, אני אומר לו, קאי, לך שים נעליים, בסדר? ואז מה שקורה, הוא הולך לכיוון של הנעליים, ואז הוא ראה משהו נוצץ בדרך, הוא מתחיל לשחק את זה, קאי, שים נעליים. הוא שוב פעם הולך 2 שניות לכיוון של הנעליים, הפעם הוא ראה איזה ספר מעניין, הוא מתחיל, בסדר?
זה הדפוס.
אוקיי. עכשיו, זה רק ילדים או שיש לו איזה הפרעת קשב וריכוז?
לא, קודם כל הוא עוד ילד, הוא בן 4.
אין אצלי ילדים. אני מגדל מבוגר.
בסדר.
קאי, שים נעליים, שים נעליים, אחי, מה, יוצאים לגן.
הוא עדיין ילד, אתמול הייתי גם בגן של הילד שלי, הם קראו לנו לגן. למה? כי אדם בן 4, זה רק כיסא. עכשיו, מתקשרים ואומרים לי, אדם, זה רק כיסא, אז אני בלב שלי כזה, זה חמוד.
אוקיי.
זה חמוד, זה אז כן, אז מילדים, ואז באתי ואמרתי להם, בסדר, ילד בן 4, מה אתם מצפים?
לא, מה עושים אבל, כאילו, איך אני, לא יודע, נותן לו איזה מטרה סופית, לפי מה שאמרת?
כן, אז אתה רוצה, למשל, לשלוח אותו לאיזושהי פעולה, אז קודם כל, ילדים מאוד אוהבים גמול. עכשיו, אני לא יודעת,
אני לא רוצה להתחוק להם סוכר כל היום
בכגמול. לא חייב גמול, למשל, אם... היה צריך לבנות לו איזושהי דרך לנעליים, שהיא תישאר לו בראש, כי הוא יש לו טווח קצר של קשב לילד בן 4. עכשיו, אני לא מומחית בילדים, אני לא כל כך מומחית בילדים, אז אני...
בסדר, אבל את אומרת, את עובדת עם יזמי קשב וריכוז, זה נשמע לי בדיוק אותו דבר.
זה כמו ילדים, אצלי זה כאילו כמו כיתה...
לא, כן, כן, כל הזמן כאילו, תזכרו, זה המשימה, אוקיי.
כן, כל הזמן צריך להזכיר את המטרה, לעצמך גם, זה שאתה משתמש בכל הכלים האלה, זה בדיוק הדרך, להזכיר לעצמי את המטרות כל שעה, מה המטרה שלי.
וואו.
כן.
רגע, רגע, רגע,
שנייה. המוח יכול ללכת לאיבוד.
שנייה, אני הערה לידו. אולי פיתוח לפולס יכול להיות לתת להם עוד יזם קשב וריכוז, ואז זה זורק להם את שלושת הגדולים, כאילו זה המוצר הזה שם פותחים, ואז זה זורק להם את שלושת הגדולים, סתם מציק להם כל שעה, תזכור שלושת הגדולים, תזכור, כאילו אני הגדרתי את זה בבוקר, אני זוכר, לא צריך, אולי בשבילהם, טק, 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 כל שעה
ככה רואה להם. כי לפעמים שוכחים מהמטרות, אני אגיד לך מה קורה לי. אני, יש לי את העסק שלי, ויש לי מלא מלא דברים אחרים ששואבים אותי כל הזמן. אני כל הזמן נשאבת, ואז פתאום אני קם בבוקר ואני אומרת, וואי, בא לי לעשות משהו אחר לגמרי, בא לי...
מה, עסק אחר כאילו, או רעיון אחר?
רעיונות אחרים, מלא.
כאילו,
מלא
להמשיך בתוכנית פעולה שיש לי, זה לא כזה מעניין.
לא מעניין, לא
אוקיי,
מעניין.
אוקיי, מה, עוד שלוש שיחות מכירה, עוד פרסום, עוד פוסטים לסוסטמדיה, עוד מלכה סתם מקר עולם.
כן, בא לי משהו
עולם.
אחר, כן. פתאום
פה?
בא לי עכשיו סתם להירשם לאוניברסיטה עכשיו, ללמוד, לעשות מחקר על איזה משהו שמעניין אותי. פתאום בא לי עכשיו לטוס בעולם לעשות טרקים, ושיעזבו אותי כולם. פתאום בא לי כל היום לעשות טנטרה, כאילו זה...
נראה לי כולנו מזדהים עם זה, לא?
זה משהו שפתאום... זה כאילו הקשב שלך נשאב גם במקרו וגם במיקרו. במיקרו כאילו ביום יום פתאום שם שיחה עם חבר, עכשיו נכנסת.
זה לאבד עניין מהסיסטם, הסיסטם לא מעניין.
בדיוק. המערכת הפעלה שלנו במוח, המערכת הפעלה שהיא המערכת הנעה לפעולה, מחולקת לשניים, יש את הטווח קצר ויש את הטווח הארוך. הטווח הארוך היא, שאני מונעת מטווח ארוך, אני מונעת מהסיסטם, אני מונעת מהמטרה, אני מונעת מהתוכנית, אני מונעת מהתוצאות הארוכות טווח שאני אקבל. אתה מאוד מונע מזה.
מהגרמניות. נכון.
נקרא לזה ככה. אתה מאוד מונע מזה.
לא, באמת, הנאצים רצו לחסל את היהודים עם פתרון ההשמדה. בסדר, איך הם, זה הכל היה סיסטמה. לפי שהם ירו ביהודים ברוסיה שם, בברית המועצות, זה גם היה סופר סיסטמייז וכמה כדורים לכל אחד. באמת, כאילו, אני אוהב היסטוריה, זה הטמטום שלי, אז אני יכול לתת, תשכבו אחד על השני כדי שיהיה מינימום בור לחפור ושיט כזה, כאילו.
הכל היה מתוכנן ככה.
הכל היה מתוכנן, כאילו, והם עקבו אחרי זה דאטה, מספרים וכל הדבר הזה. בסדר, זה לא איזה דוגמה.
נכון, גם בזה הם תיעדו את הכל.
מה זה?
הם תיעדו את הכל.
כן, נכון, בדאטה, כי צריך מישהו צריך לעבור למספרים, לראות, במחוז הזה עשינו 25% יותר, מה קורה פה, כאילו. בסדר?
טורף. כן. טורף רמת ה...
כן, כן, זה ג'נוסיידיה העולם בבני זונות, נכון? יאום, אום שמום, זה ג'נוסייד, ככה נראה ג'נוסייד, לא הפלסטינים הבכיינים האלה.
זה ג'נוסייד אימפולסיבי מאוד, תראה את ההבדל.
מה?
מה שהם עשו, החמאס בשביעי לאוקטובר, מאוד אימפולסיבי.
לא, דיברתי על זה שאומרים שישראל כאילו עושה ג'נוסייד.
אבל אפשר לשים לב רגע לדפוס פעולה.
ברור,
הדפוס פעולה אימפולסיבי של חמאס, לעומת הדפוס פעולה...
אני לא יודע כמה הוא אימפולסיבי, כי היה פה ברמת האסטרטגיה תכנון עילאי. תכנון עילאי, הם הביאו פה...
לא, החליטו שהם... לא היה את הקטע הזה שהם ראו את המסיבה ו... ואז הם הוציאו את זה יותר מהר.
אני חושב שזה היה סופר, כאילו, הם היו מוכנים עם המבצע וחיכו פשוט ליום הנכון. היום הנכון זה היה, אוקיי, יש פה 4,000 מי שחוגגים לנו מסיבת טראנס שאנחנו שומעים אותם בעזה, ככה בשבת בבוקר, אז דיינו, אוקיי, ניפול עליכם עכשיו.
זה קשר זה ריכוז, אתה רואה לאן הגענו?
לא, בסדר, זה היופי של הפודקאסט, זה גם כיף.
כן.
בסדר, ככה שיחה מתנהלת באמת, לא?
נכון.
רק על הנושא זה בורינג, כאילו, בורינג כזה...
אז הקטע בבין בקשב וריכוז זה שזה מנגנון. זה מנגנון מוחי. ואותו מנגנון יכול להביא אותנו למקומות שליליים ולמקומות חיוביים. השאלה אם אנחנו מודעים אליו.
אז איך היזמים האלה, שיש הרבה יזמים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, נראה לי יש לי גם שם לחבר'ה האלה, יזמי פרא, שזה יזמים סופר כישרונים, שכאילו אתה רואה את היזם הזה, שהוא בא אליך בפעם הראשונה, אתה קולט אותו באנרגיה שלו, וטיפה בוחן אותו על המטיריאל שלו, אתה רואה שהוא יודע גם מה הוא מדבר, אתה אומר, בוא נעשה כאילו, זה ניצחון, רק צריך סוסה כמו סוס פרא.
צריך לאלף אותו.
זה מה ש... לא לאלף, לא לאלף. מה שעשינו במאה קיי...
לנתב אותו.
היה פשוט לשים לו את הרטיות האלה, בשני הצדדים של העיניים, וכל מה לשמור אותם על המסלול, ואז זה יקרה. לא צריך לעבוד קשה. להגדיר מטרה, לשמור אותם על המסלול, סתירות בדרך, לא, אתה עושה את זה, די, תפסיק את זה, אתה צריך, כאלה.
ופתאום הוא מגיע לך עם איזה רעיון מטורף, נכון, אחרי שכבר בנית לו תוכנית,
לא, בסדר, התרגלנו,
ואז פתאום הוא אומר לך, לא, אבל לא בא לי על זה, ובא לי על זה, ופתאום בא לי משהו חדש.
אבל זה היזמים שאני הכי אוהב.
גם לי יש את זה, אני גם...
כי הכי קל לי, הכי קל להגיע איתם לתוצאות ששינו להם את החיים.
הם יודעים להגיע להישגים.
כן,
המוח שלהם ממוקד הישגים.
רק תהיה במסלול. זהו, זה כל מה שאני צריך לעשות. למישהו שחושב להבין, אלף פעם.
כן. הם צריכים להבין שהם לא יכולים, זה טיפ הכי הכי משמעותי, לא יכולים לעשות את כל הרעיונות שלהם. חייב לוותר על הרבה דברים. הם חיים בסרט שהם יכולים לממש הכל. ובאים אליי אנשים, אני שואל אותם, טוב, אז תספר לי קצת על העסק שלך. אז הוא אומר לי, אני מתכנת עכשיו איזה משהו, ובערב אני עושה מעגלי גברים, ואני גם צלם, וגם עכשיו אני פותח בית המחוי לחתולים. כאילו, זה מה שאני עושה, ולאורך כל השיחה פתאום, וגם התחלתי לעשות את זה, וגם אני עושה את זה, ואני פתאום גם הוא אומר לי, אני לומד באוניברסיטה. כאילו, what the fuck, אני סופרת 8 דברים, אני אומר לו, זה מה שאתה עושה, מה אתה רוצה? איך אתה רוצה לחלק את הקשב שלך? זה לא צומח, זה לא צומח, זה לא צומח, אתה לא באמת עושה משהו. אתה לא באמת יכול לבנות כאן משהו בדפוס הזה. זה הדפוס. עכשיו, נגיד, יש לי לקוחה שהיא בעצמה עכשיו מפתחת איזושהי הרצאה, מפתחת עסק חדש. התחלנו לעבוד על הרצאה. שזה מה שתעשי, זאת ההרצאה. 3 שבועות אנחנו עובדות על ההרצאה הזאת, ואני מדייקת אותה וזה, ופתאום היא מתקשרת אליי ואומרת לי, את שומעת, התחלתי לעבוד על קורס דיגיטלי. עכשיו, אומרת לה, איזה קורס דיגיטלי?
הבנתי. מה עם ההרצאה? אז רגע, אני רוצה לתת לך הצעה גם. למוצר ליזמים האלה. זה מוצר שמתחבר לאחורה של הטלפון, בסדר? והוא בצורת יד מברזל, בסדר? ואז, כל פעם שאת מדברת איתם, בסדר? ונותנים לך איזה רעיון כזה, וזה משגע אותך, נכון? כי את אומרת לה, כאילו, היא מפגרת, דיברנו הרגע על משהו, מה קפץ הדבר הזה, בסדר? אז במקום להתעצבן, בסדר? ולהיות נחמדה איתם ולהגיד לך, לא, דינה, תקשיבי, את צריכה להתמקד בזה, כל אחר הזה, נכון שאת צריכה לעשות איתם? את פשוט לוחזת על כפתור בטלפון שלך, ואז היד הזאת נותנת להם, בבם, אבל זה חזק גם. בסדר? זה חזק.
אז הם לא יעברו משום לשום דבר.
אפשר גם לשדרג את זה, ולעשות את זה כמו עם המנגנון של המצית ברכב, שזה מתחמם גם. כאילו, ואז זה גם נשאר להם כאילו סתירה, ואז כשהם מסתכלים במראה, הם נזכרים בעצמם, אוקיי, אני צריך להתמקד.
זה גם יכול להיות איזשהו משהו חשמלי כזה, אני גם חשבתי על איזשהו...
זץ כזה, מה משהו...
זץ חשמלי, או זה משהו כזה שגם אומר לך, לא, לא. אתה לא יכול להגיד עכשיו, זה גם מה שרציתי להגיד על סטיב ג'ובס, שהוא אומר, הריכוז זה לא להגיד כן לכל דבר, זה להגיד לא לכל מיני רעיונות, לא משנה כמה גאונים, כמה רעיונות יש לי בראש. אין לי כוח כבר, אין לי כוח, לא שינה בלילה, באמת, לא שינה בלילה, מרוב רעיונות. זה למה אני לא ישנה. רעיונות שבאים ובאים ובאים, ואתה לא באמת יכול לעשות אותם.
אני חושב שכללה יזמית היא לא רק לקשב וריכוז. בקשב וריכוז אני מבין כאילו שכל התסכולים כאילו שאני חווה בתור יזם, שאנשים שאין להם את זה כאילו, קשב וריכוז כנראה חווים את זה בווליום הרבה יותר גבוה, זה ההבדל כאילו בגדול.
יותר קשה להם לנהל את המשברים, יותר קשה להם...
כן, תדעת, זה כאילו, you can do anything, but you can't do everything. עכשיו, מה זה you can do anything ו-you can do everything? מה המשמעות של זה באמת? לקחת עסק מצליח ולהקים אותו באמת מאפס לנקודה שבאמת הוא יכול כבר להתנהל לבד, במידה וזה עסק הנכון והוא בכלל יכול להתנהג לבד, לא כמו ברנד אישי למשל, זה עניין של 5 שנים פחות.
נכון, ואין להם
סביב. 5 שנים!
זה כל העניין הזה של הטווח הקצר.
הם ישנו תוכנית אחרי שבועיים, איזה 5 שנים?
בדיוק, הדפוס הזה של היזמים זה הטווח הקצר, אני רוצה את התוצאות המיידיות. הם מאוד טובים בלתת עצות, בלהגיד, להוציא את היצירתיות שלהם, ולעשות משהו שהוא שגר ושכח, וכל העניין התפעולי, הסיסטמטי, העקבי, לשפר דאטה, להיכנס למספרים, לעשות השוואות, מאוד מאוד קשה להם, וזה יכול גם להוריד להם את הערך העצמי, כי אומרים, אני גרוע.
בטח.
אני גרוע בזה, אני גרוע ב... אבל יש להם כאלה רעיונות באמת
מטורפים. אבל זה באמת, הם באמת גרועים.
נכון.
זה לא מצחיק.
הם לא צריכים גם לעשות את זה. הם גם לא צריכים לעשות את זה. בשביל זה צריך מנגנונים תומכים.
אם הייתי עושה קופי במשך, במקום 3 שנים מתארגן כל יום 3,500 מילים, בסדר? והייתי מתרגם, לא יודע מה. לא מתרגם, סתם מתחיל לכתוב, בסדר? גם אני הייתי גרוע, וברור, הייתי אחרי שבועיים, אני עוזב את זה, כאילו לא בא לעשות את זה, חרה. איך הם מתגברים על המאמורה הזאת, יזמי קשב וריכוז, שלוקח זמן, 5 שנים באמת להקים עסק, זה לא פחות מזה גם, כאילו, אז אין את השכה, אני יודע, בסדר, ראיתי. לא פחות מזה וכנראה גם יותר, בסדר? להקים עסק שהוא ראוי, כאילו עסק שמייצר לך כסף רציני, ואתה באמת מוביל בתחומך, ואתה באמת מומחה, והמוצר טוב, מטופל כמו שצריך, זה כאילו, וגם בזה יש בעיות, כן? אבל נגיד, איך הם בכלל יכולים להגיע לשלב הזה? כי את הבאת פה הרבה מאוד שמות של יזמים מאוד מפורסמים ומצליחים, וכולם עשו את זה לא על פני 5 שנים, אלא חלקם על פני 5 עשורים.
נכון. אז קודם כל, אחד הדברים הכי משמעותיים וחשובים להבין, זה מה משפיע עליי, איך המנגנון שלי עובד. יזמים עם הפרעת קשב וריכוז שלא מודעים לאיך הפרעת קשב משפיעה עליהם, יהיה להם מאוד קשה. ברגע שהם מבינים איך הפרעת קשב בא לידי ביטוי אצלהם, אז הם מבינים מה הדפוס. אז הם מבינים שעכשיו, נגיד, אותה דוגמה על אותה בעלת עסק שהתחילה מההרצאה ועברה לקורס דיגיטלי, מבינה שכרגע יש דפוס שמנהל אותה. אם היא תבין שהדפוס הזה מנהל אותה והוא לא נכון, היא תדע לשנות אותו. עכשיו, אין בעיה לעשות מלא דברים, אבל העניין הוא להתחיל משהו, לסיים. ואז הם צריכים ללמוד לשנות את הדפוס. לא מה אתה עושה, אלא באיזה דפוס אתה מתנהל. אם אני מתנהלת 5 שנים בדפוס כזה שאני עוברת מדבר לדבר, אז מה יהיה לי 5 שנים? 5 שנים שאני אשרוף על מלא...
תשרפים מלא אנרגיה, כסף, וזה...
אני לא אקצור פירות.
כן, וברור שתרגישי שאת כישלון אחרי הדבר הזה.
בדיוק, ולא משנה כמה גאון תהיה, לא משנה כמה יצירתי תהיה, לא משנה איזה רעיונות מטורפים יש לך, אם את לא יודעת לסיים רעיון ולתת לו לצאת החוצה ולראות פירות ולשווק אותו ולשפר אותו ולראות את הפירות שלו מגיעים, אז את לא תדעי לשנות את הדפוס הזה. ומה שאני עובדת איתם זה באמת להסתכל על הדפוסים, איך הדפוסים מנהלים אתכם, ולשבור את הדפוסים האלה. זה ממש עבודת מידות, עבודה מנטלית מאוד מאוד גדולה. זה מצד אחד. מצד שני, זה גם להבין את עולם העסקים. זה להבין שעסק לוקח ככה, עסק עובד ככה, בשביל להיות בעל עסק, זה לא רק לעמוד על הבמה ולעשות את השואו שלך, זה גם לתפעל את כל המסביב. ואם אתה לא טוב בלתפעל את כל המסביב, אז את מי אתה כן צריך להביא, וזה בדיוק מה שאתה כל הזמן אומר. זה מי. זה מי יכול לבוא ולעזור לי לתפעל את הדבר הזה.
ראיתי שיש להם עוד נקודה שבה הם נתקעים, החבר'ה האלה. והנקודה הזאת היא נקודה של הבניית צוות.
לגמרי.
יענו, הם באים, וזה אם הם מתגברים על השיט של עצמם, או לפחות רגעית, או לפחות מישהו עובד איתם, וכל מה משאיר אותם באותו מסלול, אז זה קורה, פתאום הקסם קורה, באם, פתאום עסק ש... 10-20, 100-200, אוקיי, בסדר. עכשיו ב-100-200 צריך להתחיל להביא צוות, צריך להתחיל לנהל אנשים, בסדר?
מאוד קשה לנהל אנשים כשאתה לא יודע לנהל את עצמך. אז אתה יכול לקבוע עם האנשים פגישת צוות ולהגיע, ואת כזה לא זוכר מה היה הפגישה הקודמת, כי אין לך מעקב, כי שכחת, כי מה קרה לך בשבוע, מה קורה ליזם עם הפרעת קשב בשבוע? מיום ראשון עד חמישי, זה מה יכול לקרות בחיים שלו. טירוף, סקנדלי, מלא דברים. אני השבוע, מה קרה לי? השבוע, מיום שישי שעבר עד היום, קרו מלא דברים חדשים בחיים שלי, שערות. ואז פתאום אתה צריך להזים בצד את כל השערות האלה, ולהיות ממוקד על הצוות שלך. ואז אתה בא לצוות שלך כל פעם עם רעיונות חדשים, ואתה משגע אותם, ולא מבינים מה אתה רוצה מהם. והרבה יזמים שמגיעים אליי אומרים לי, המזכירה שלי התפטרה, היא לא יכולה יותר לסבול אותי. אני לא מצליח לעבוד איתה, אני לא מצליח לתת לה הוראות.
כן, הם שרופים את הצוות.
הם לא מצליחים לתת להם הוראות מדויקות מה אני רוצה מהם. וזה בגלל שהם גם לא מכירים את הקשיים של עצמם. אני, בגלל שאני מכירה את הקשיים של עצמי, אז אני יודעת מה אני צריכה מהצוות שלי. אז נגיד יש לי מנהל שיווק, אז אני אומרת לו, תשמע, אני לפעמים יש לי... בא לי פה, בא לי שם, פתאום בא לי לעשות פיבוט רציני בעסק, אתה תשמור לי על התוכנית. זה התפקיד שלך, זה קודם כל. אז לפני חודשיים באתי ואמרתי לו, תשמע, בא לי לעשות תוכנית לגמילה מריטלין, לאנשים מבוגרים. זה לא מה שאני רוצה לעשות, אבל זה לא העסק שלי עכשיו. אבל זה משהו שהוא בוער בי. ואז הוא אמר לי, תהילה, זה רציני, כאילו. אז אמרתי לו, כן, אבל ממש בא לי, ופתאום התחלתי לייצר רילסים ומלא צפיות ועשרות אלפי צפיות, ופתאום זה... פתאום עכשיו בא לי לעזוב את כל מה שעשיתי, ואת התוכנית שאני כבר שנתיים, או לא 8 מחזורים, זה כאילו הישג מטורף בשבילי. ואז הוא אומר לי, תהילה, זה לא התוכנית שלנו, נקודה. אז אני מתעצבנת עליו, ואני מקללת אותו יום, יומיים, ואחרי 3 ימים אני אומרת, בוא נצדק.
עבר היית.
יופי, עבר לי, עכשיו אני איתך, זהו. חזרתי למסלול, וזה קורה לי כל הזמן.
אז זה לתדריך את הצוות שאתה דפוק, כאילו. אני עלול ליפול עליך עם רעיון מהחלל. זה בגלל שיש לי הפרעת קשב וריכוז.
ואני גם משכנע אותך למה צריך את זה, ואני גם מתעצבן עליך, ואני חסר... לא, אני משלמת לך בשביל שאתה תשמור לי על המסלול, ושאתה תגיד לי מה לעשות עכשיו ברמה השיווקית. כי אני יכולה לבוא פתאום עם לא יודעת מה בא לי עכשיו, לעשות סדנת, סתם, דברים שהם כאילו לא קשורים עכשיו. הם לא מקדמים אותי עכשיו למטרות, ארוכות הטווח. זה סתם משהו שבוער בי עכשיו לעשות, וזה מה שאני רוצה. יזם עם הפרעת קשב הוא מונע מריגוש. הוא מונע מאתגר, הוא מונע מתשוקה מתפרצת. ולך תסגור לו את זה עכשיו בתוך סיסטם, יומן. לא, יום ראשון אתה עושה ככה. יום שני אתה עושה ככה. יום שלישי אתה עושה פגישות מחירה. יום רביעי אתה כותב תוכן. יום חמישי קלטת אותו בתוך כלא.
לא, זה נוראי מה שאת אומרת. תראי, גם אנשים שאומרים שאני גרמני וזה, ופועל, אני באמת גרמני, אבל הנה, בוא תראי את היומן שלי, אני אפתח לך אותו.
זה מעניין, היומן של וולר.
הנה, תראי.
וואו,
איזה ריק. איזה ריק, נכון? למה? כי הריק זה היצירה, הריק זה החופש, הריק זה ה... זה לא שאני לא עושה כלום, אני עושה המון בריק הזה. אבל אני רואה את היומן של אשתי, שהיא עובדת בהייטק, אני רואה את זה, מצטמרר, נחרד, כאילו כל פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה. איכסה.
וואו, ולעבור מפגישה לפגישה, וואו, זה כאילו...
וואו, איזה רע.
באמת.
איזה רע, אני אומר לה, תקשיב.
אני נגיד, היום יש לי רק יום אחד, יום חמישי, שהוא יום ריק. כרגע אני עדיין בפגישות. יש לי יום חמישי שהוא יום פנוי. אין מצב שייכנס לי, וזה כל הזמן. זה סיסטם, יום חמישי, דיפ וורק, לא משנה מה. לא משנה מה, לא, אין פגישות, אין שיחות, אין טלפונים, טלפון מחובה, המזכירה שלי לא מדברת איתי, אף אחד לא מדבר איתי, זה יום חמישי, לא, לא, אין מצב שזה יזוז, אלא אם כן, כאילו,
לא, לי פעם היה את יום חמישי, זה היה יום ביזנס פלז'ר, לפני בלוטרון, היה, היה ולא חזר.
גם פה דברים דינמיים ומשתנים, פתאום החיים משתנים, הדברים זזים, אבל ברגע שהם, אחד הדברים שהם מפחדים, זה שאם הם יעבדו על הקשב והריכוז שלהם, זה ישנה אותם, והם יהיו משעממים, ויהיה להם, הם יסבלו, והם יאבדו את היצירתיות. ומה שאני באמת מנסה ללמד אותם, שזה מי שאתם, אתם תהיו משוגעים, אתם תישארו משוגעים, אתם פסיכופטיים, לא משנה מה, אתם תישארו מי שאתם. אתם רק תשפרו את המנגנון המוחי שלכם, ואתם תראו איך החוזקות שלכם ייצאו החוצה בצורה מטורפת, בקלות.
כלומר, המשוגע, הקרייזי ארטיסט, כאילו, היוצר המשוגע, הוא צריך להוריד את השיגרון שלו רק עד לנקודה שבה הוא מסוגל לבנות, להביא אנשים שיבנו סיסטם מאוד מתפקד סביבו.
כן.
ואז, אחרי שהסיסטם הזה קם, הוא יכול לחזור כאילו להיות המשוגע, ואז יש קסם.
הוא יכול ללכת, וזה אני נגיד שבוע שעבר, אחרי שבוע שלי, נראה יום ראשון, עבדתי עד השעה 11, משעה 11 הלכתי לטפס. עד הצהריים. בזמן שהדברים מתנהלים, הדברים עובדים. יום חמישי גם, יצאתי לטפס, יום שישי גם, יצאתי לטפס, אז שברתי את הרגל, אבל כאילו, אין, אתה מאפשר לעצמך את המקום הזה, כי אתה יודע, בסדר, הדברים קורים, אני לא צריך להיות על הדברים כל הזמן. אז אתה מייצר לעצמך את החופש הזה, להיות משוגע, לשכוח, לנסוע, ליצור, לעשות דברים חדשים, להמציא משהו חדש, ולעשות עוד דברים, להתפתח, כי בסוף גם הקשב והריכוז, החשיבה מסתעפת, זה עוד איזה שהיא, ככה הראש עובד. החשיבה מסתעפת, אני לא הולך מפה לפה. יש לי מטרה, אני הולך לשם, כמו קאי הולך לנעליים, בדרך יש לו מלא 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 דברים. ככה גם יזם, יש לי מטרה, בדרך אני הולך לכל מיני מקומות, ואני יכול לאבד את עצמי שם, ובגלל זה הוא חייב להבין בדיוק מה המטרות שלו, להבין איך הוא מכניס אותם ללוז, ובשאר הזמן הוא לא חייב.
תיצור אחי.
כן, בשאר הזמן תממש את היכולת שלך. דרך זה תוכל באמת לצמוח, אבל זה באמת חייב להרגיל את עצמך להיות נאמן לסיסטם ולעבוד בתוך הסיסטם, כי הוא היחידי שיוציא אותך לחופש, וייתן לך את החופש היצירה.
אפילו איזה מסגרת כאילו של, תדעת, שתי פגישות ביום, אחת בהתחלה, אחת בסוף.
עוגנים, כן, עוגנים.
וזהו, וכל השאר כאילו...
כל השאר, כן.
תיצור.
תעשה משהו, כן.
תיצור, אחי.
בדיוק, זה המשמעות שלך. זה מה שבאת לעשות. ואל תנסה להיות כמו כולם.
לא, אבל תראה, אני חושב שיש משפט גדול של פיטר טיל. פיטר טיל הוא אחד מהגדול של סיליקון ואלי, מהפייפל מאפיה, שם הקים את פייפל עם אילון, עשו על איזה אקסיט, עכשיו יש לו חברה בשם פלנטיר, עוד איזה קרן, פאנד או פאנדס, לא משנה, בסדר? יש לו משפט גדול שאני ממש אוהב. הוא אומר, כל החברות הטובות מצליחות בדרך שונה, וכל החברות הגרועות נכשלות באותה הדרך. כאילו, החברות הגרועות לא מצליחות לעשות משהו שונה, והן נופלות לאותם דברים שמכשילים 90, 95, 99, לא יודע, תלוי פני כמה אופק זמן בודקת, זה את מהעסקים. אני חושב שיזמי, לא יודע, או יצירתיים מאוד, או ADHD כאלה, הפרעות קשב וריכוז, יש להם את היכולת כן להקים את החברות הממש שונות האלה. כי אתה צריך למצוא משהו להיות שונה בתוך חברה. עכשיו, אם העסק זה גם הם, והם הברנד האישי, אז ברור שהאישיות שלהם תתפרץ החוצה, ואז קל לך מאוד להיות שונה. אתה צריך להקים סיסטם שחברה שהופכת לשולש. זה טיפה
יש, לכם, יש להם את היכולת הקמה, יש להם קריזמה, יש להם יכולת לסחוף אחריהם אנשים. למשל דונלד טראמפ, שהוא פה זה חלק מהשמות שהבאתי. דונלד טראמפ, בן אדם קריזמטי, בן אדם טורף, בן אדם שהוא... תנסה להקשיב לו, והפרטים הקטנים הוא לא מצליח.
לא, הוא מפגר, הוא לא מסוגל להשלים שני משפטים.
יש לו אנרגיה מינית מאוד חזקה, הוא אימפולסיבי, הוא מגייס מאוד מהר אנשים, הוא מפטר מאוד מהר אנשים, הוא הסתבך. כאילו יש להם נטייה גם להסתבך, לעבור על החוק, לשבור מוסכמות. מה שמניע אותם זה אתגר לא נורמלי, אני חייב ללכת להשיג אותו, ואני פשוט עושה כל מה שצריך בדרך, אני לא רואה ממטר, ואני משיג את הדבר הזה. וכל מי שיש פה ברשימה, באמת אנשים שעשו דברים מטורפים, שבאמת השיגו דברים באמת מאוד מאוד גדולים. זה מה שמניע אותם. ולכן, גם שיש לנו את הסיסטם, איך אנחנו בעצם יכולים להגן על עצמנו מהשעמום של השגרה ומהסיסטם, זה להציב לעצמנו מטרות מטורפות. מטרות שאנחנו רוצים להגיד לעצמנו, וואו, איזה מטורף שאני הולך להשיג את המטרה הזאת, והמטרות האלה ייתנו דרייב ואנרגיה.
יש לי שאלה, מהדמויות שהבאת פה, של החבר'ה של מאוד מפורסמים שהגיעו להישגים אדירים, יש מישהו שהוא לא דמות?
שהוא מה?
לא דמות?
מה הכוונה לא דמות?
דמות.
לא.
פריסית לא דמות. טראמפ, דמות.
כולם דרמטיים, כולם קריזמטיים, כולם סחף, כולם שינו את העולם. ליאונרדו דה וינצ'י, אהוב עליי, שמעתי אותו לסוף. ליאונרדו דה וינצ'י. פיתח זרם, את זרם הרנסנס. כאילו, הוא עשה מלא מלא דברים.
מה, היה אז ה-DSM 1 או משהו? מי מבחן אותו בקשב וריכוז?
אז יש חוקר שנקרא טנלי, פרופסור טנלי, אני לא זוכרת את השם, שחקר את היומן שלו.
של... וואו, אוקיי.
הוא חקר את היומן שלו. כן, בעצם פרופסור מרקו קטני, הוא חוקר אמני הרנסנס, והוא אמר שאחרי שהוא קרא את היומן של ליאונרדו דה וינצ'י, הוא אמר ללא ספק, הייתה לו הפרעת קשב וריכוז. ליאונרדו דה וינצ'י סיפר...
הוא קופץ בנושאים, כאילו, והוא לא מתודי.
אז הוא כתב כאן, יש ציטוט מהיומן של ליאונרדו דה וינצ'י, מאחד הספרים שלו, אומר, אתם הקוראים, אנא, אל תלעגו לי, אם אעבור בגסות מנושא לנושא. ליאונרדו דה וינצ'י צייר כל החיים שלו 20 יצירות, אבל הוא צייר אותם במשך שנים, הוא לא צריך לסיים אותם. הוא היה נוסע פתאום, הוא היה עוזב את הסטודיו ונוסע לאיזו הרפתקה, והיו צריך, היינו רוטפים אחריו, הלקוחות שלו להחזיר אותו לסטודיו, לסיים את הציורים, הוא היה מאוד מתקשה לסיים ציורים. הוא היה עושה מלא דברים, הוא עושה דברים מטורפים. הוא היה חוקר גופות, מנתח גופות, בשביל להמציא את ה...
אנטומיה?
את האנטומיה שלו, את השיטה שלו.
אוקיי, פה יש את העצם הקטנה הזו, אוקיי, בוא נוסיף אותו לציור.
כן, ככה הוא עבד, זה היצירתיות הזאת, זה לעשות דברים שהם אף אחד לא עשה קודם.
אז נראה כאילו, בלי כאילו, שהיזמים האלה, הם צריכים לנווט בין שני דברים שהם כאילו מאוד מנוגדים. נכון? בין ה...
שני כוחות פנימיים.
לרדוף אחרי מטרה שהיא כאילו ענקית, ארוכת טווח, כאילו שאין סיכוי שתשיג את זה מחר בבוקר. בסדר? ו... להשתמש גם בגאונות שלהם ולא לאבד אותה בדרך כדי להגיע לתוצאה יוצאת דופן. איך זה קורה?
ובשביל זה, בשביל באמת להגיע למטרה היוצאת דופן הזאת, אתה צריך לפתח סבלנות, משמעת עצמית, עקביות.
מה, ולא עדיף להם לדחוף ריטלין וזהו?
בטווח הקצר כן. בטווח הקצר ריטלין.
מה, רגע, אבל ריטלין לא יהרוג להם את היצירתיות, את האנרגיה וכל זה? הפוך אותו לאפרטים כאלה?
ריטלין בטווח הקצר נותן ריכוז, הוא מביא דופמין.
ואפשר להיות יצירתי איתו?
כן, אני הייתי מאוד יצירתית.
וואלה, אוקיי.
עשיתי, כל הלימודים שלי באוניברסיטה הייתי עם ריטלין, ציורים שציירתי עם ריטלין, מצד אחד. מצד שני זה מחבא אותך, כי מה זה עושה? זה נותן לך עכשיו ריכוז, עכשיו בטווח הקצר. אבל זה נותן לך עכשיו דופמין, זה כמו להשאיר דופמין מאחר כך. להשאיל דופמין מאחר כך. עכשיו יש לך מלא 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 דופמין, אז אתה במין היי כזה, מצב רוח מאוד גבוה, ואז אחרי כמה שעות זה עובר. ואז גם לאנשים הפרעת קשב וריכוז יש נטייה להתמכרות, כמובן, גם בגלל חוסר בדיוק. אז לוקחים עוד, נכון? אז ככה הייתי, אז הייתי קמה בבוקר, היה לי מאוד קשה לקום בבוקר, אז הייתי קמה, עושה שעון מעורר ל-5, זה היה תקופת הלימודים באוניברסיטה, שעון מעורר ל-5, לוקחת כדור, חוזרת לישון, 5:30 קמה כמו מטאור, מצילת היום, מה זה ממוקדת? קמה ישר, מ-0 ל-100, בום. 12 בצהריים אתה כבר גמור, אז מה אתה עושה? קח עוד אחד. ואז הוא משפיע על אחד הזה 9 בערב, ואז אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה, יש לך מחר, אתה לוקח עוד אחד.
תאסוף את החיים שלך.
ואז 10:30 בערב, 11, ואז אתה כבר לא מצליח לישון, כי המוח שלך מפוצץ בדופמין, אז מה עושה? קח כדור שינה. ככה הייתי כל, ככה הייתי הרבה שנים. ככה הייתי הרבה שנים, ואז התחלתי לחקור את כל העניין הזה של הריטלין, האם זה באמת עוזר לי? האם זה באמת הדבר הנכון? וממש קראתי מלא מחקרים וספרים ומאמרים על איך פיתחו את הריטלין, מי פיתח אותו, איך שיווקו אותו, את כל הדרך השיווקית שהריטלין עבר. את כל הקמפיינים שעשו, יש ממש ספר, יש מישהו שממש חקר על זה, איך שיווקו את הריטלין לכל מיני קהלים, לילדים, לנערים, לסטודנטים, למבוגרים, לסקנים, לנשים, לגברים, ממש, יש קמפיינים טרופים. כן?
אוקיי.
ולאט לאט הבנתי שזה לא הדבר, שזה לא באמת הפתרון.
איך זה לא הדבר אם זה עובד ככה?
זה עובד לטווח הקצר. זה משגע אותך בסוף.
למה? מה קורה אחרי חודש או שנה?
המוח שלך מפתח סבילות לדופמין.
צריך עוד ועוד ועוד.
בדיוק, זה מנגנון סבילות. אז לקחת עכשיו 20 מיליגרם וזה עשה לך וואו, אז אתה בירח דבש.
יאללה,
אז עכשיו זה מין הרגשה כזאת של ירח דבש, ואתה מאוהב בריטלין, וכל דבר קטן, כן, הריטלין. כמו כל שר. אני הולך איתו עכשיו לטרוף את העולם. ואז מגיעה התקופה של הזוגיות הרעילה. ואז אתה קצת תלוי בזה. אבל אתה עדיין מבין, טוב, בסדר, זה...
עדיין עושה לי טוב, עדיין יש סקס טוב בלילה, לפחות זה.
כן, אני עדיין מוכן...
נראה והמחרה הזה, אבל לפחות זה.
אני עדיין מוכן לסבול את העלות בשביל התועלת, שאתה יודע שזה מביא לך, אתה עדיין מצליח, אתה עדיין קם בבוקר עם זה, ואתה עדיין תלוי בזה באיזשהו מצב. ואז אתה מגיע למצב שהגוף כבר הוא לא אותו גוף, אתה כבר לא מצליח לעשות את אותם דברים שעשית לפני זה. למשל, ללכת לעשות קניות, בלי ריטלין, זה קשה, כי המוח כבר מכיר, המוח כבר גבר מורגל להיות ברמת דופמין מאוד מאוד גבוהה, ואז כשלא לוקחים כדור, אז יש דכדוך ויש דאון, ולא מצליח להניע את עצמנו לפעולה. אני לא הייתי מצליחה לקום, לעשות קניות, לנקות את הבית, לעשות דברים קטנים, כי עכשיו התרגלתי להיות מפוצצת בדופמין כל הזמן. ואז לאט לאט הבנתי שמשהו לא פרי בכלל. ירדתי במשקל, השינה שלי הייתה לא טובה, התפרצויות זעם, התבודדות.
אנשים פה שומעים ירדתי במשקל, עכשיו הם דוחפים שבע.
אז כן, אחר כך תעלו הכל, הורים ותפסיקו, כי זה גם, זה לא באמת פתרון. התרגילו אותנו שזה בסדר, הרגילו אותנו שאפשר לקחת כדור ומטפלים בבעיה. אבל זה לא, זה הפרעת קשב בסוף, זה איזשהו מנגנון, איזשהו מאפיין אישיות, שצריך ללמוד לנהל אותו. אין לו כדור, אין לו תרופה. זה אחד מהשקרים שריטלין עוזר להפרעת קשב וריכוז. לא, הוא פלסטר. זה כמו כאב ראש. יש לך כאב ראש כל החיים. אז כל החיים תהיה עם כדור, לא עדיף לבדוק למה יש לך כאב ראש ולעשות שינוי תזונתי, אורח חיים.
מה העצה או שלושת העצות הכי פרקטיות, כאילו, שאת נותנת לחברה האלה, ובאמת עובדות, כאילו, את יודעת, כל אקספרט בתחומו, יש לו את העצה הזו שהוא שולף מהכיס, והיא כן פועלת מהר. היא כן עובדת מהר.
העצה הראשונה, להכיר את האויב. להכיר את האויב, להבין מה זה הפרעת קשב. בדיוק.
אוקיי, יש לי הפרעת קשב, אני דעתי מוסחת על ידי מיליון דברים, אני צפוי לא לעקוב אחרי המטרות שלי, אני צפוי להתלהב מדברים שירסו לי את המטרות ארוכות הטווח, אחלה, הכרתי, נקסט, כן.
יפה, עכשיו אתה מבין שיש לך מסע לעבור. זה לא עובר מהר, זה משהו שהוא לכל החיים. זה קודם כל להבין, זה מאפיין אישיות שלי. זה לכל החיים אני צריך כל יום לגייס את הקשב שלי, אני צריך לעשות פה עבודה. זה דבר אחד. אין לשחרר את הדבר הזה של, אני אעשה דיקור וזה יעבור לי. אני אעשה, אני אקנה משקפיים כאלה, יש עכשיו פרסומת למשקפיים לקשב וריכוז, אני אעשה את המשקפיים, זה יעזור לי.
מה זה, משקפיים מריטיות בצדדים? כמו שהסוסים שאני
עושה? זה מנטרל כל מיני גלים, לא הבנתי, אני צריכה לבדוק את זה.
מריטיות בצדדים, ככה, אני אומר לך.
זה גם יכול להיות פתרון. לא, אגב, הסחות דעת מגיעות מבפנים, אז לא משנה כמה תשים לו, תשים רטייה, הסחות דעת מגיעות מבפנים. אז הדבר הראשון זה להכיר את האויב, להבין בדיוק איך זה מתנהל ואיך זה משפיע עליך, ואיך זה משפיע על החיים שלך, ואיך זה משפיע על העסק שלך, ואיך זה משפיע על הגוף שלך.
מה הם עושים אבל פיזית? כאילו, אני מניח שחלקם צריכים לרדת מריטלין, וחלקם, כאילו, הם צריכים לעשות משהו פיזית? כאילו, למה את הולכת לטפס? אני יכול לנחש, את אוהבת את זה מאוד, זה מאוד מרוכז בזה. זה פיזי, אז זה מוציא לך אנרגיה, נכון? וזה מאפשר תוך כדי הטיפוס, את בטח חושבת את הדברים אחרים, על העסק שלה.
אין כלום, זה רק אתה והסלע, אז אתה במין פלואו, בממוקד רק בחוויה הזאת עכשיו, רק במה שהגוף שלך עושה, ולהתקדם למעלה. וזה אתה ממוקד.
זה כמו קרב כזה.
זהו, זה גם עוד כלי מאוד חשוב, זה להבין באיזה פלטפורמה אני יכול לעבוד על הקשב והריכוז. אז אצלי זה טיפוס, אני בוחרת בטיפוס כי הוא
גורם לי... זאת אומרת שאם את מוצאת משהו שאת אוהבת, בסדר, סליחה שאני קוטע אותך ונראה לי שהגעתי לתובנה.
זה גם קשר להפרעת קשב שהם קוטעים.
לא, זה סתם אני חסר סבלנות בחר. אז את מטפסת על הסלע והכל הולך מרוכזת. מצאת פעולה שאת מרוכזת בה, שאת חי את הרגע?
אבל זה לא רק הטיפוס עצמו.
אז רגע, שנייה, הקוטו. הפיזי, אז זה, כאילו, יש פה מכלול של דברים שאת שם, כאילו. בסדר? אז בעצם מה זה? את מחזקת את השריר במוח שמלמד אותך להתרכז, ואז את יכולה כאילו להשתמש באותו שריר בדיוק רק להתרכז בדברים גם שלא כזה בא לך אליהם?
קודם כל, כשאתה נמצא בטיפוס על הסלע, אז אתה מתמודד עם דברים. אתה מרגיל את המוח שלך להתמודד, לא לברוח ממשהו. זה דבר ראשון, שאתה עולה לשם. זה גם התמודדות עם פחדים, זה לא רק קשור לקשב וריכוז. כשאתה כבר על הסלע, אתה לא צריך לגייס את הקשב. הקשב כבר מגויס לבד, כי אתה באיזשהו מצב סכנה, בסופו של דבר, אם אתה מטפס הובלה. אם אתה מטפס על איזה, זה משהו אחר. אני מטפסת הובלה. זה אומר שכל רגע אני יכולה ליפול. כל שנה יכולה ליפול, והנפילה יכולה להיות מסוכנת.
לא באמת, קשורה אבל.
אני קשורה, אבל אם אני נופלת, אני יכולה ליפול
למטה. מה, זה קיר טיפוס כזה? כמו שיש בארקון, על מה מטפסת?
מצוקים, בטבע.
מצוקים בטבע, אוקיי.
כן, בקיר טיפוס אני מתאמנת, זה האימון. גם שם אני מטפסת. אבל זה הכל המסביב. זה לבוא, ואתה צריך לסחוב את הציוד איתך, והכל מלא מלא ציוד.
כן,
וכדאי
שלא
תשכחי
משהו,
תעשתי כלי. בדיוק, ואם אתה מגיע זה, אתה צריך כל הזמן להיות בתקשורת גם עם הפרטנר. עכשיו אתה מאבטח את הפרטנר שלך, והוא מטפס, ואתה שומר עליו, ואתה חייב להיות ככה כל הזמן, למרות שיש כל הזמן דברים מסביב.
זה לאמן את השרירים הנכונים במוח.
זה בדיוק, זה לאמן את זה. עכשיו, אפשר לקחת משהו אחר, למשל ציור. ציירתי 10 שנים, הייתי מציירת דיוקנים. גם שם, הייתי מסתכלת שם על הדפוסים שלי, הייתי מתחילה ישר, זורקת מלא צבע, ואז כל הציור אחר כך אני צריכה רק לתקן. אז רגע, תבוא עם תכנון מראש, מה הגודל, מה אתה רוצה לצייר, איך אתה רוצה שזה ייראה, לשים בהתחלה, להתחיל ממש צבע, ממש ממש בקטנה, זה הרבה תכנון גם בטיפוס.
הבנתי.
צריך.
אז זה שוב, אז זה לקחת איזה פעולה שאתה ממש אוהב, שאתה בפלואו בה, כי את בפלואו בטיפוס, ואתה בפלואו בציור, ואני בפלואו שאני כותב, ואני בפלואו שאנחנו, לא יודע, תכף ניכנס לחדר, ואני אעשה מוזיקה, ואז נעשה הצעה, ואז כאילו נתפרע כאילו, ונזרוק צבעים על הקיר ונראה what will stick.
זה יכול שמה, באמת העבודה על הקשב והריכוז היא דרך דברים, כל הזמן.
אבל שוב, חיזוק השרירים האלה שאנחנו רוצים אחרי זה להפעיל בביזנס.
גם דרך העסק. גם דרך העסק. יש משהו שאני לא אוהב לעשות, הוא הכי קשה לי בעולם, איך אני הופך את זה לקל, איך אני שם את עצמי בכל זאת במקום הזה, איך אני מגיע לפגישות, אני מגיע לפגישות ולרוב הנטייה שלי לבוא לפגישות מבולבל,
לאחר.
לא ממוקד, לא להגיע בזמן, לא יודע מה המטרה שלי, אז זה תמיד התכנון מראש.
היי, שמתי לב שלא אחרת היום.
אני אף פעם לא מאחרת.
נכון. אבל כאילו, והיא בונה מוצר, מה אתה מצוחק? היא בונה מוצר בסדנה שעשינו ב-MVP סיריס, היא בונה אפליקציה שמונעת מהחבר'ה האלה לאחר.
לא, אני כבר בונה דברים אחרים, בולר, אתה לא עוקר.
הנה, אז זה שם, הבאתי אותה.
כן. זה. זה כאילו, אתה משקיע המון אנרגיה במוצר מסוים, ואז פתאום הוא לא מעניין אותך, אמר לך משהו אחר.
כן.
זה גם לא טוב, אבל...
וואו, אני חושב שהחבר'ה האלה יכולים רק להיות עצמאים, כי יהיה לי עובד כזה, כאילו, הוא מת, אני צולב אותו.
מאוד קשה, מאוד קשה.
במספרת הוא אף לחיבור, כאילו.
בגלל זה, באמת עשו מחקר על יזמים, שנראה לי 40% מהם עם הפרעת קשב וריכוז, שהם דיווחו שיש להם הפרעת קשב וריכוז. קשה מאוד לבן אדם עם הפרעת קשב וריכוז לעמוד, להיות שכיר. הוא לא מממש את הפוטנציאל שלו. קשה לו לעשות דברים שאומרים לו, למרות שכולם מספרים לי, כשהייתי שכיר יכולתי לעשות, נכון, כשמישהו בונה לך את המסגרת, ושמישהו אומר לך מה לעשות ואתה חייב, אז הרבה יותר קל לך בסוף לעשות, אבל כשזה ממך, גם מאוד קשה לך, כי אתה, יש איזשהו משהו, יש איזו שערה פנימית שקיימת כל הזמן, שכל הזמן מזיזה אותך.
אתה רוצה למרוד במסגרת.
אתה רוצה למרוד במסגרת, ואתה מורד גם במסגרת שלך.
כיזם.
כיזם, זה הקטע. שאתה מורד במסגרת שלך, כי אתה רגיל למרוד, כי כילד קטן, הרגילו אותך שתעמוד בזמנים, תבוא לכיתה בזמן, תשב, אל תעשה, אל תרוץ, תעשה שיעורי בית, תעשה מה שצריך, וכילדים, בעיקר עם הפרעת קשב, רצינו לעוף, רצינו לרוץ, רצינו לטפס, רצינו לעשות מלא דברים.
אני חושב שזה לא רק הפרעות קשב, אני חושב שלקחת איזה, אני רואה את קאי עכשיו, ישימו אותו בכיתה, יגידו לו לזוז, כוסים אמא שלהם, עזבו אותו. תנו לו עכשיו להתפוצץ על החיים, מה זה אחר הזה?
כל ילד. ואז מה קורה? אנחנו גדלים.
3 שעות תנו לו לרוץ ברציפות, אחרי זה אולי דברו איתו.
נכון.
3 שעות אבל.
הוא צריך להיות שעה לשבת, וצריך ללמד היום ילדים, דרך חוויות ודרך פעילויות ודרך תחרויות ודרך דברים כאלה, לא בישיבה על שולחן, זה מטורף.
זה חר הזה, יום.
זה הזוי שזה עוד קיים, אני לא צריכה להבין את זה.
כן, הפגישות הכי טובות שאני עושה תמיד זה פגישות הליכה,
שאתה בתנועה.
תמיד שאנחנו רוצים לעשות שיחה טובה, אני לא אקח את עידו, אני עכשיו יישב איתו במשרה, טוב, בוא תשב איתי בשולחן ונעשה ישיבת מנה. לא, אתה סבא, הולכים לים, עושים הליכה של כמה, 5,000 צעדים כזו, טובה, וזה, טיפה את היפנו וזה.
אני גם יש לי, אני יוצאת מהבית, אני גרה בצפת, איך שאני יוצאת מהבית יש לי שביל כזה.
את גרה בצפת, תגיד.
אני גרה בצפת, אני גרה במקום מהמם. לא קורה כלום, אבל יש טבע.
בורקנים נופלים של חיזבאללה, ראיתי.
אז אני הולכת, יש שם איזה שביל כזה, שהוא ממש בטבע, אבנים וזה, ושם אני עושה שיחות. עכשיו, אני לא יכולה לעשות את זה, אבל שם אני עובדת, בטבע.
וואו.
כן, גם חיבור לטבע מאוד עוזר רגע לנקות את הראש. להיות מחובר לטבע, בין אם זה ים, שהוא בא במרכז, בין אם זה בצפון, אז הולכת לטייל בערים.
כן, פארקים, יש פארק בכל עיר.
כן, זה גם משהו
שמאוד...
בצפת, בסדר.
לא פארק, אתה אומר, אתה תגזים,
זה
שביל.
לא שווה לצאת מהבד בשביל פארק.
זה שביל, זה שביל.
לא, יותר מעניין.
למה את גר בצפת?
נולדתי שם, משפחה שלי שם, הבן שלי שם, שני ילדים שלי שם.
הבנתי, אז את בצפת.
כן, זה כרגע משפחה שם. יש לי ילד בן 4 ואנחנו חיים בנפרד, והוא במשמורת משותפת, אז כרגע זה הכי פרקטי.
הבנתי.
שנגור שם, והוא כבר בגן.
מה, פלורנטין קלאסי?
מה?
את פלורנטין קלאסי.
אני מסובבת בצפת, אני כזה מזאת, מה, איפה היא באה?
מה יוסף, כאילו, מה, שטריימן, מה זה דבר?
מצד אחד אני מאוד אוהבת, אני לא גרה בצפת עצמה, כי צפת עצמה היא מאוד דתית, ומאוד זה, אני גרה בשכונה שהיא בין ראש פינה לצפת, היא נקראת נוף כינרת.
אוקיי.
שכונה מדהימה, היא חיצונית, היא לא צפת, זה נחשב צפת בתעודה, ברשות. אבל זה לא, זה ממש שעד רושפינה.
ואתה לא חוטפים שם...
כרגע
זה?
לא, לא יודעת, אני דבר? שקט. Okay. כרגע שקט. היה לפני כמה... לפני איזה 3 שבועות, הייתה איזה נפילה. הייתה לנו רוגה חיילת ליד הבית חולים. ומאז שקט. אני גם קצת מדחיקה את כל המצב.
בסדר גמור.
לא כל כך יודעת מה קורה.
לגיטיבי.
לפעמים יש... Okay. לפני כמה חודשים שמעתי אזעקה, ואני כזה, שיט, יש מלחמה, כאילו, וואו.
זה הגיע לפה.
איך? וכל הזמן אומרים לי, עוד מעט קורה, ועוד מעט בצפת, ועוד מעט הצפון. בסדר.
אם יקרה, יקרה.
אם יקרה, יקרה, מה אני אעשה?
כן. אוקיי. תהילה. שומעת אותנו עכשיו קהל היעד שלך, היזמי ADHD. הם מוסכים בקלות, הם עוברים מרעיון לרעיון, דימוי עצמי נמוך, הם לא מצליחים להתמיד במשהו, תמיד הדשא שהשכן ירוק יותר. תני להם איזה פרוטוקול. יום, אמרת שאת מתחילה עם החבר שלך ביום?
כן.
תני להם פעולות שהם צריכים לעשות עכשיו ביום, שיסדרו להם את הפאקינג מיינד.
פרוטוקול מיקוד יומי. מתחיל ככה, 4 שלבים. השלב הראשון, אתה יושב עם עצמך כל בוקר ושואל את עצמך, מה אני רוצה, על מה אני רוצה לעשות וי בסוף היום? על מה יגרום לי בסוף היום לשבת מרוצה מעצמי ולהרגיש...
חושבים את זה, כותבים את זה, מה עושים?
כותבים, בטח כותבים, מה חושבים? חושבים אחרי שנייה זה כבר
ראשון. בדיוק, כן.
יושבים וכותבים, מה הפעולה העיקרית? עכשיו אתה אומר 3, אני אומרת 1.
1, אוקיי.
1, 3, מה יקרה 3? אני אלך להיבוד, יש לי 3, לאן אני הולך? עם זה אני מתחיל, עם זה אני מתחיל, עם זה אני מתחיל קודם. אז אין 3, 6, 1. מה הדבר האחד, המטרה היומית, שבסוף היום אני רוצה לעשות עליה אביב, ואני ארגיש מסופק ומקודם, שקידמתי את עצמי לעבר המטרות הארוכות טווח שלי. אותה מטרה צריכה לבוא מהמטרות הארוכות. זה לא עכשיו לשלוח אחרי דוח לרואי חשבון, זה לא משימות צפרדעים כאלה.
יואו, תקשיבי, שוב פעם, סיפורי אימה מהמאה-קיי. היו יזמים, הם עושים איתם פגישת אסטרטגיה. הם יוצאים מהפגישה, וואו, בשמיים, וזה גם, את יודעת, הצוות מרגיש טוב. את יודע מה זה לעבוד עם יזמים. אתה גם נותן, הם שותים לך כל פעם בקש קצת מהנשמה, נכון? ככה זה עובד. אל תגידי שלא, אני יודע. שבוע אחרי זה, הם שוכחים מהתוכנית.
לגמרי.
ואתה כזה, יבא זונה. מה, אתה רציני? אני אקה אותך ממש חזק.
השוט, השוט.
מה יש לך? איפה התוכנית? ואז אמרתי, אוקיי, מספיק. כאילו, אני שומע את התסכול הזה מהצוות, אני אומר, הבנתי. אין בעיה. אתם עושים תוכנית, האחריות שלכם כמנטורים, כצוות, זה לנהלן את החרה הזה, בסדר, אחרי זה להדפיס את זה, לנהלן את זה, לשים את זה במסגרת, עם מגנט ענק, ומעיפים את כל המגנטים מהמקרר, וטונים את החרה הזה על המקרר מול הפרצוף כל הזמן. ועכשיו את מחברת לי את זה בדיוק.
כי הכל צריך להיות כל הזמן מול העיניים.
היה אובדן מטרה גדולה, אבל שמאבדים מטרה גדולה, פתאום לא רוצים לעשות את הפעולות הקטנות. גם מה אני עושה? זה מאבד משמעות.
בדיוק. כל הפעולות הקטנות של היום.
אוי, זמי קשב ורגוז, אתם נוראים.
וואו.
סתם, אבל זה פרק.
אתמול בדיוק לימדתי אותם את זה בתוכנית. וזה מצחיק, כי כאילו כל שנייה הם נעלמים לך, וכאילו, אני שולחת להם את הלינק ב-10, פתאום, כאילו, איפה אתם? הלו? בואו, חכה לכם בלינק, מה נסגר אתכם?
אז נראה לי ההמצאה של התמונת מגנט הענקית היא טובה, והכף על הטלפון, עם המצית שמחממת את זה.
מנגנונים תומכים.
עם המצית שמחממת, אני אומר, כל היום מסתובבים עם סימן שכף על הפנים, קביעה, זה מצוין.
או שאיזשהו קעקוע, או לא יודעת, איזה משהו שצריך כל הזמן. טוב, בוא נדבר על המיקוד היומי.
כן.
מתחיל, שלב ראשון, זה השאלה, מה הדבר האחד? עכשיו, שם הם יגידו לי, אבל יש לי מלא. אז מה? פה העניין של קבלת החלטות ושל להבין, זה לא משנה אם אני אבחר את זה או את זה. מה שמשנה זה שאני אבחר משהו, ואני פשוט אעשה אותו.
כן.
מה הדבר האחד שיגרום לי להרגיש מסופק בסוף היום? יופי, אני עושה אותו. אז עכשיו המטרה יכולה להיות ליצור תוכן. אוקיי, ליצור תוכן זה גדול. וואו, בן אדם עם הפרעת קשב לא יודע, ליצור תוכן יכול למנוע ממנו לגשת וליצור את התוכן, כי הוא...
לא רק ממנו.
כי הוא רואה את הדברים בגדול. מאוד קשה לו לפרק את הדברים לקטן. אז עכשיו, זאת המטרה שלך היום, להתקדם בתוכן, יופי. עכשיו צמצום, המטרה הראשונה זה לכידה. השלב הראשון במיקוד היום זה לכידה. לחדנו מטרה...
ליצור תוכן.
בדיוק, קטן. זה ליצור תוכן. היום זה לא מחירות, היום זה תוכן. עכשיו המטרה, השלב השני זה צמצום למיקרו מטרה. מה המיקרו מטרה שלי להיום? מתוך היצירת תוכן, מה היום במסגרת הזמנים שלי, הלוס שלי, אני יכול לעשות. אז למשל, לייצר סרטון אחד. ולשלוח אותו.
Okay.
יש לנו מיקרו מטרה. יפה, השלב השלישי זה סדר פעולות. בתוך הסדר פעולות יש גם שיטה. הפעולה הראשונה היא בכלל לא ליצור תוכן. הפעולה הראשונה היא מה הפעולה הקטנה שתוביל אותך, ליצור תוכן לבד. עכשיו, בהפרעת קשב, הקושי הוא באמת, המוח לא נותן פקודה לפעמים. אתה שוכב על הספה, אתה רוצה לקום ללכת, זאת אומרת, בא לי לעשות הליכה, אבל המוח לא נותן פקודה. אתה פשוט לא קם. כי הליכה היא גדולה מדי. ויש לך קצת דופמין בשביל ללכת לעשות הליכה.
אז מה, זה לשים נעליים?
אז נועל נעליים. אתה עוד לא יוצא להליכה, אבל אתה נועל נעליים, מתיישב. נועל נעליים. עכשיו, אחרי שנעלת נעליים, קיבלת קצת דופמין מזה שנעלת נעליים, עכשיו אתה יכול לקום לפתוח את הדלת. יצאת, עכשיו אתה כבר לא צריך להתאמץ. עכשיו אתה כבר שם. בדיוק. אז עכשיו, השלב השלישי זה סדר פעולות. מה השלב הראשון ביצירת תוכן? טוב, אני אפיל את הרינג הזה, את הדבר הזה. השלב השני, פותח את הטלפון. ממש לכתוב את זה. אחד אחרי השני, כמו מפגר,
okay.
כמו לילד מפגר, וזה מאוד מאוד עוזר, אתה עושה, אז פתחת את הרינג, אתה עושה וי. שמת את החצובה, עושה וי. יופי, עכשיו אתה כבר בפנים, אתה כבר בתוך המשימה, עכשיו הרבה יותר קל לפתוח את הטלפון ולהתחיל להגיד.
זה הצעה טובה בכללי, לא רק להזמק קשב
וריכוז. ברור, זה לא, כל אחד יכול להשתמש בזה. השלב הרביעי זה מה ואיך ומתי. לשאול את עצמך, אתה, מה צריך לקרות היום כדי שזה יקרה?
זה נשמע לי סופר מתיש לפרק כל משימה ככה.
אבל בהתחלה עושים את זה, ואז לאט לאט זה נהיה אוטומטי. הוא כבר מתחיל לחשוב ככה. כי בן אדם עם הפרעת קשב שאומרים לו, היום תיצור תוכן,
היום תעשה סרטון. אתה שולח אותו לשוט בחלל שם במאדים.
היום תעשה סרטון. זאת אומרת, הולך תעשה סרטון היום. מתי אני אעשה את הסרטון? אז קודם הוא יעשה את הדברים הדחופים. הוא יעשה את הדברים הדחופים, ואז הוא יבזבז שם הרבה אנרגיה, ועד שהוא יגיע לסרטון, הוא לא מבין איך בכלל ליצור את זה, ומתי ואיך, ומה צריך לעשות כדי שזה יקרה. פתאום מגיעים לו הסחות דעת, והוא הולך אליהם. אז מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? לנטרל הסחות דעת. איך אני מנטרל הסחות דעת? עכשיו, נכון, זה מתיש. ואנשים, הפרעת קשב, חייבים להבין שהם צריכים להשקיע המון אנרגיה מהזמן שלהם בלהתמקד, בלהיות ממוקד מטרה. כל הזמן. זה אחד הדברים שאין מה לעשות. אין מה לעשות. בן אדם רגיל, קם בבוקר, המטרה אצלו בראש. הוא לא צריך להתאמץ הרבה. בן אדם עם הפרעת קשב, זה חלק מזה. היה לי לקוח, נגיד, שאמר לי, אני כשהייתי בצבא, הבנתי שאני חייב הוראות אחרות. אז המפקד היה נותן הוראות לכולם, ואני הייתי מחכה, והייתי אומר לו, אני צריך אותך איתי, שתי דקות, תסביר לי את זה. שוב, אני כותב לעצמי, אני מצייר לעצמי איזשהו ציור שמחדיר לי את הפעולות, וככה, ואני צריך להתאמץ יותר. אז זה איזשהו משהו שחייב להבין, כי הרבה אנשים אומרים לי, וואי, אני צריך לכתוב כל דבר, ואני צריך, כן, אתה צריך, אין מה לעשות. צריך להשקיע בזה, זמן ואנרגיה, בלי ללמוד.
זה בעיקר בהתחלה, כי זה עובר אחרי זה?
זה לא עובר, אני עדיין קשה לי. כאילו...
לא, קשה בסדר, אבל מסוגל לתפקד, כאילו זה...
בטח, אני מנהלת עסק, אני מנהלת צוות, יש לי בית, יש לי ילדים, אני מנהלת תחביבים, אני לומדת, אני מטפסת, אני מתאמנת, אני עושה מדיטציות, כאילו בסוף אתה מנהל את החיים שלך.
אוקיי, אז זה מין לתכנת המוח לתהליך הזה, שאחרי זה כבר המוח לומד ככה לחשוב ככה לבד, בגדול.
היום זה כבר אוטומטי, גם בגלל שכבר אני הרבה זמן עובדת ככה, אז כבר יש לי איזשהו סיסטם שבועי. אני יודעת מה נעשה יום ראשון, יש לי את הפגישות הקבועות, יש את זה, אני יודעת מה נעשה יום שני, אז אני לא צריכה כל הזמן להמציא את הגלגל מחדש. אז זה רק כלי קטן, המיקוד היומי.
אוקיי, זה טוב אבל, כאילו כי... שמי, משימה כזו שיש לך מישהו שהוא לא סופר מנוסה בלייצר תוכן, לך תייצר תוכן, אני מניח שזה יזעזע את ה... מאזינים והמאזינות שלנו גם ככה, אם זה המצב.
לא רק לייצר תוכן, לך תעשה קניות. בן אדם עם הפרעת קשב, כל דבר מאוד קשה לו להניע את עצמו לפעולה. עכשיו, תבינו שאתם לא עצלנים, אתם לא דחיינים, זה לא בעיה שלכם. יש משהו במנגנון המוחי שלכם, שפשוט לא מפריש לכם עכשיו מספיק דופמין, והמוח לא נותן פקודה, יריעה, המוח לא ירה. סיטואציה, נגיד, שאתה הולך בבית שלך, קחו דוגמה, אתם הולכים בבית, אתם אומרים את זה סקית במבה, כאילו יש לך ילדים, אז זה הגיוני שיקרה. סקית במבה על הרצפה. אתה הולך, אתה רואה את הסקית, מה קורה לך ישר?
אני? היא ריקה או מלאה?
ריקה, זבל.
אוקיי, לא יודע, שים אותה בפח, או שלא.
מתחופף ישר, שם אותה בפח, שאתה מתעלם.
לא, יכול להיות שאני מתעלם.
יכול להיות שאני מתעלם, כן. ומשאיר את זה למישהו אחר.
ייתכן.
כן.
אלין, לא, אם הילדים זרקו את זה, אני לא אתעלם, אני אגיד להם, כאילו, בואו, קחו את זה לפח. מה אתם עושים לי פה זבל? מה אתה חושב שזה פה?
זה גני. לא משנה, סתם קבעת פגישה עם מישהו.
כן.
בן אדם מפרט קשב זה קורה. קבענו פגישה, אוקיי, אני יודע שאני צריך לשים את זה עכשיו ביומן, כי אם אני לא אשים את זה עכשיו ביומן, זה לא יקרה, אני לא אזכור את זה בראש. אבל באותו רגע, רגע אחרי שאמרתי, אני אשים את זה ביומן, לא שמתי את זה ביומן. פספסתי את הפגישה. אתה יודע כמה פעמים קרה לי שפתאום מתקשרים אליו ואומרים לי, איפה את?
איזה בס הזה.
אבל אני שמתי את זה ביומן. לא שמת בסוף. לא שמת בסוף. מה קרה? סיכרון עבודה לא עובד טוב.
אוקיי.
סתם בן הזוג שלי היה מתקשר אליי, שהיינו ביחד תהילה, תביא חלב שאת חוזרת הביתה. כן, בטח. עוברת אדם הכל לתן חלב ונעליים, מגיע הביתה, בעיות ביחסים.
הוא מצפה לך עם עיני כלב כאלה. נו, הבאת חלב?
לא, אולי יש חלב, דברים אחרים.
כן,
אבל בסוף זה כל הזמן. אתה יורד לאוטו ושכחת את המפתחות בבית ואז אתה חוזר.
וזה הדברים הקטנים, כאילו, נכון? כאילו, אם צריך לסדר לעצמי חיים שהם מעבר לדברים הקטנים, שאת עושה אחלה כסף ושיש לך אחלה עסק ואני מבסוטה בחיים שלך וזה, כאילו, פאק את הדברים בצד, זה את, מה לעשות?
אז כבר לא אכפת לי, אני צוחקת על זה.
כן, בדיוק.
אני צוחקת על זה.
כן.
אז זה צחוקים.
גם הצד השני יודע למה לצפות פחות או יותר, הוא צריך לדעת.
גם שאתה מכיר, כן, גם שאני...
זה הקלה, מה לעשות?
כן, נגיד גם עכשיו ב... לא יודעת אם לקרוא לזה חיפוש, זה סתם, אני נסה להכיר כאילו, אתה יודע, לחפש אהבה ודברים כאלה, זה ישר מבין.
הנה, הנה, זה דווקא, אנחנו עובדים בזה גם.
ישר, אתה שם את זה בעיניים, ישר. תשמע, אני, יש לי בית מבולגן. זה המצב, זורקת מגבות על הרצפה. יום חמישי בא, מנקה שלי מנסה לסדר את הכל. אני זורקת דברים על הרצפה.
אני חושב שלזרוק מגבות על הרצפה זה טקטיקה שלי ליום סודה, לא יודע, אם אני עם הרצפה רטובה, אני שם מגבת.
לא משנה, אבל אתה שם, אתה קודם כל מביא חלק מבאמת הפתרון זה לקבל את עצמך כמו שאתה. אני מבולגן, אני מוסך, לפעמים אני לא אקשיב לך, לפעמים אני אכנס לך בדיבור, לפעמים לא יהיה לי סבלנות להקשיב לך, אבל זה לא כי אני לא אוהב אותך, זה לא כי לא אכפת לי ממך, זה כי אני, זה הדפוס שלי, אני עובד על זה.
יהיו אנשים גם שיהיו בסדר עם זה, אגב.
יהיו אנשים שהם גם כאלה, ואז בכלל, סבבה, מבינים אחד את השני מאוד.
אני זוכר שאמא שלי...
אני נגיד בזוגיות הקודמת שלי, היה לי מאוד קשה, כי היה לו... למה ישר את המקרר פתוח? ולמה חלב לא במקום?
וואי, הרג אותה.
ומה עשה פה? ומה... וואו, אתה
מרגיש... לקחת איזה OCD כאילו, את אומרת.
וואו, ממש, הפוך ממני. זה לא עובד טוב, כן. זה נורא, רק עכשיו, אחרי שנה שנפרדנו, אנחנו מצליחים להבין אחד את השני ולקבל את זה ולכבד את השריטות האלה, אבל גם בצוות, וגם עם לקוחות, וגם עם עובדים, תביא את זה.
שים את זה, תגיד ככה אני.
ככה אני עובד על זה, זה לא שאני לא עובד על זה, אבל אני לא שופט את עצמי. ואני רוצה שגם אתה לא תשפוט אותי על זה, ואם אנחנו שותפים עסקיים, אז גם, תשמע, זה החולשות שלי. בוא נדבר על החולשות שלנו. בוא נשים אותם על השולחן.
כן, בדיוק, אז אני אוציא אותך למכור.
אז אני אשכח דברים, אני אשכח את הפרטים הקטנים, אל תיתן לי לזכור דברים, זה לא יודעת.
אבל אדם כזה מסוגל לסגור חדר של מ-500 איש, לסגור לך 100 לקוחות משלמים.
תבין איפה החוזקות שלך, במה אתה הכי טוב, על מה שווה לך להשקיע את המשאבים שלך, את הקשב. בסוף קשב זה משאב. ואם אני שם את הקשב שלי על לנסות להיות מסודר, אני מאבד את הכל. שים את הקשב שלך איפה שמכניס לך הכי הרבה כסף, ואת הכסף הזה תשקיע בלחסוך זמן על דברים, על זה שאתה לא תצטרך לסדר את הבית שלך. אני לא עושה כלום בבית, אני לא סדרת, אני לא מבשלת, אני לא מחבסת, אני לא משקיעה שם אנרגיה. למה לי? אני מבזבזת על זה זמן וכסף. אני מעדיפה ליצור.
ברור.
אז אני לא עושה את הדברים האלה. זה לנהל גם את המשאבים, להבין שכסף זה משאב, ועל מה אתה שם אותו. אם אני אשים אותו, על לנסות להיות מסודרת כל הזמן, אז וואי, איבדתי את עצמי.
כן,
דבר. סתם הפסדתי את עצמי.
כן. להתרכז זה בדיוק ההצעה של להתרכז בחוזקות שלך, ולא בחולשות שלך, בלי קשר מי אתה.
בלי קשר גם אם יש לך הפרעת קשב או לא. זה בדיוק מה שאלברט איינשטיין אמר. אל תשפוט דג לפי היכולת שלו לטפס על העץ.
אוקיי. אז תהילה, אנחנו נחזור על המשפט הזה, כי אהבתי אותו. אל תשפוט דג לפי היכולת שלו לטפס על העץ. אז דגים יקרים, אל תטפסו לילצים, כן? תשחו במים, motherfuckers.
תהנו ממי שאתם. במפגש הראשון בתוכנית שלנו לצאת לחופשי ללא מרשם, אני אומרת להם, אתם לא תהיו נורמליים. שכחו מזה. אתם לא תהיו נורמליים. אנחנו שוגעים, אנחנו יצירתיים. זה מי שאנחנו, ואנחנו נשאר כאלה, ואנחנו נהנה מזה.
אז אנחנו נהנה מזה, ויפה שרציתי לסיים, ואז לקחת את זה, כי טוב, זה הפרעת קשב וריכוז, מה נעשה? היה אדיר, תודה רבה. המאדר פאקרס, אני בטוח שלקחו פה הרבה דברים, גם חבר'ה שהם אין להם הפרעת קשב וריכוז, וגם שיש. אני לוקח שקשב זה משאב שצריך לנהל, נראה לי אני ידעתי את זה בתת מודע, עכשיו אני מביא את זה לקדם של המודע, attention זה משאב שצריך לנהל, אוקיי. אז לא לתת attention, לשיט יסתף. יאללה, צאו לתקוף ואנחנו נדבר. יאללה ביי. איך היה? אני מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד ליישם, לעשות כסף, לצאת ולעשות את זה בגדול. עכשיו, כחלק מהקהילה שלנו יש בשבילכם הזדמנות חד פעמית, באמת, נשבע לכם. יש לכם הזדמנות לשים יד על ההדרכה האקסקלוסיבית שעשיתי למועדון הפרימיום של הבוגרים שלנו. הדרכה מלאה שנקראת רווחיות מפלצית בביזנס. זה שם לא כזה טוב, אני יודע, אבל התוכן, וואי, 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 אלוהים ישמור. איך מקבלים את זה? בחינם? כן, כן, נשבע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה 5 כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד לשני שלי עוזרת האישית lecobralist@idanwaller.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצית בביזנס, 10 שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג 5 כוכבים, לעשות צילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה. Love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה, ביי.